אנחנו שבוע שעבר עקב חנוכה עוד לא עסקנו בפרשת השבוע הקודמת בניקט, ואני מבקש לגעת בשתי הפרשות גם יחד בניקט ובויגש בנקודה אחת. בסופו של דבר הם באמת פרשה אחת, עם רצף אחיד שנמשך. ואני מבקש על פני הדברים בתחילתם לתת את הדעת לשמות הפרשות, דבר שבדרך כלל לא עוסקים בו, מפני שרואים את שמות הפרשות פשוט באופן שרירותי במילה המרכזית או הראשונה או המייחדת, משהו בפסוק הראשון של כל פרשה. כך פרשת מקץ היא פשוט ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרשת ויגש היא ויגש של אב יהודה, וכך הלאה. ולפעם אנחנו רואים אצל חז"ל איזושהי חריגה ודרישת דרשה דווקא על המילה הפותחת את הפרשה, אולי כמו בפרשה הקודמת, וישב ביקש יעקב לישב בשלווה. עסקנו במדרש הזה בפנים מסוימות שלו בימים קודמות. לעומת זאת, גם בפרשת מקץ וגם בפרשת ויגש ישנן הדגשות רבות מאוד על שם הפרשה. לעניות דעתי הדבר נובע קודם כל מבעיה פרשנית, הן במילה מקץ, שלכאורה אין מקומה כאן, והן במושג של ויגש, שגם הוא נראה קצת תקוע בתוך מהלך ארוך. הבעיה הפרשנית, נראה אותה מיד לאחר שנראה את המדרשים. אני מבקש הפעם לעסוק בשני מדרשים, במדרש רבה, בתחילת פרשת מקץ ובתחילת פרשת ויגש, שניהם מדרשים תמוהים מאוד, ועל פניהם נראים משוללי כל קשר לפשוטם של מקראות, ובמהלך העיון שלנו הערב אני מקווה להגיע לכמה הבנות במדרש. המדרש הראשון נעסוק בו מצד ימין, על הפסוק הראשון של פרשת מקץ. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור. ההמשך מוכר לכולנו, הוא רואה את אותם שני חלומות שבהם נעסוק באריכות בהמשך. חז"ל עוצרים כאן במדרש בפתיחת מדרש רבה למקץ ואומרים את הדברים הבאים: ויהי מקץ שנתיים ימים. קץ שם לחושך. מה נתן לעולם? כמה שנים יעשה באפילה? ומה איתם? קץ שם לחושך. למה הוא שם קץ לחושך? כל זמן שיצר הרע בעולם, אופל וצל מוות בעולם. כתיב: אבן אופל וצל מוות. נעקר יצר הרע מן העולם, אין אופל וצל מוות בעולם. לכאורה, לא רק לכאורה, אין באמת שום קשר בין המדרש שצריך הבנה בפני עצמו לבין פרשת השבוע שלנו, להוציא את מה שאנחנו קוראים בפרשנות מילה מדריכה, להוציא את המילה המדריכה שנקראת כאן קץ, שמצא הדרשן גם פה בתחילת הפרשה שלנו וגם באיוב. הפסוק באיוב, אני מצטער שבצילום הוא הפסוק היחיד שלא הובא, נמצא בקטע מיד אחרי צילם, עצר פשוט בפסוק האחרון: כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזוקו, ברזל מעפר יוקח ואבן יצוק נחושה. כך כתוב באיוב, וההמשך המיידי הוא: קץ שם לחושך. קץ שם לחושך, ותכלית במילה מקבילה לחושך, אני כל לא זוכר את המילה המקבילה לחושך שם, ואבן אופל וצל מוות. זה הפסוק הבא באיוב, שלושה פסוקים, ולכאורה אין כאן שום קשר. איוב מדבר שם על כך שהעולם מתוכנן והקדוש ברוך הוא מנהל אותו נכון, ולכסף יש מוצא ולזהב יש מוצא ולחושך יש קץ ואחרי החושך בא האור, ולאבן ולאופל ולצל מוות גם כן יש תכלית, יש סיום ואחר כך יהיה אור. וזה חלק מאותו דיאלוג או מונולוג מדי פעם עצמי של איוב על הייסורים ועל האור שיבוא אחריהם ועל החושך ועל הרע ועל הטוב. ובאמת ובתמים אין שום קשר בין זה לבין הפסוק שפותח את פרשת השבוע, ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. קצת מתקשרים הדברים בדבר האחר, דבר אחר כשם לחושך, מה נתן ליוסף? כמה שנים יעשה באפילה בבית האסורים? כאן הדרשן רואה את החושך, כמובן בדרוש מוחלט לגבי הפסוק באיוב, כחושך של יוסף, זאת האפילה של בית האסורים, וכשם, זאת אומרת שמלכתחילה תכנן הקדוש ברוך הוא כשם, לזמן הזה שהוא היה בבית האסורים, ויהי מקץ שנתיים ימים, זה אותו הקץ שתוכנן מלכתחילה לאותו מחשך שיוסף היה נתון בו בבית האסורים. שהגיע הקץ, חלם פרעו חלום. מדרש תמוע מאוד. ברור מהמדרש שהמדרש רואה כאן את החושך של בית האסורים, כמו את האבן ואת האופל ואת התלמוות ואת היצר הרע. זהו מדרש פילוסופי שעוסק ברע בכלל, ורואה פה את בית האסורים של יוסף כבועה אחת של הרע הגדול הזה, ומדבר על איזשהו קץ שהוא שם לחושך. לפני שנבין את המדרש עצמו, ראשית, כך צריך לעשות במדרש, מה הוביל את הדרשן מבחינה פרשנית לדרוש את דרשתו. עוסק בזה מיד היפה תואר במקום על המדרש, והוא קובע קביעה שהיא כמעט תמיד נכונה בכל המקרא כולו, אולי נקרא את זה מדרשונו, משום דבכל מקום דכתיב מקץ, הוא באופן אשר הזמן קצוב מראש מתי יכלה, או, וזה, אבל זה או, אנחנו נראה מיד, שהזמן משוער מתחילה עד מתי יימשך. אנחנו אומרים את המילה מקץ גם בתחיליות של דברים, מקץ שנת השבע, שנת השמיטה. זאת אומרת, אני מדבר אליך עכשיו בתחילת השנה ואומר שבסופה. או מקץ כך וכך שנים למה שקרה. אבל קץ הוא תמיד קצבה שמסתיימת או שמתחילה, ויש לה זמן קצוב מתחילה ועד סוף. כאן המקץ שנתיים ימים, מקץ מה? לא נאמר שום דבר לפני כן בפסוקים. ויהי מקץ שנתיים ימים למה? ומה הקשר בין מה שהיה לפני כן לכאן? אז אנחנו מכירים את הדרשות של חז"ל שקושרים בין שר המשקים שממנו ביקש יוסף לזכור אותו לבין השנתיים ימים האלו, וחז"ל קצת קובלים על יוסף ששם מבטחו באדם ואפילו בשר המשקים, ואותו יוסף שכל הזמן מזכיר ואת האלוקים הוא ירא, אותו יוסף פתאום שם מבטחו באדם ומבקש ממנו כי אם זכרת מאמך. ועל זה יוסף נענש, ואז חז"ל דורשים שהוא נענש עוד שנתיים ימים בבית האסורים. המדרש הזה גם הוא כמובן דרשה, אבל גם הוא נובע מאותה שאלה. מה עושות פה אותם שנתיים ימים? והוא מסביר בעצם את המקץ בדרך משלו. כשתמו אותם שנתיים שנולדו כתוצאה מאותו עונש שקיבל יוסף בגין מה שקרה עם שר המשקיעים, אז פרעה חלם. זה כמובן לא פשט. זה גם לא מופיע בפסוק בשום מקום. לעומת זאת, המדרש שיש לפנינו, שעוסק בקץ ששם לחושך, מדבר על הקץ שקבע הקדוש ברוך הוא ליוסף לתקופה של החושך לבית האסורים, רואה כאן את הקץ באופן הרבה יותר עקרוני, רעיוני. לכל המהלך שהיה עד עכשיו, הכל מתוכנן, הוא קצוב, יש לו התחלה, יש לו קץ, מי שקבע את תחילתו קבע את קיצו, יש קשר בין החלום שפרעה חולם לבין יוסף בבית האסורים, לבין יציאתו של יוסף. כל העיתויים יחד יוצרים את זה שיש כאן קץ, שיש כאן זמן קצוב מתחילה ועד סוף. אבל ברור אם כן מה פרשנית גרם לדרשן להרגיש בעיה במילה קץ, אבל מה הוא רוצה? מה באמת יש כאן בקץ הזה ששם הקדוש ברוך הוא ליוסף בבית האסורים? ומהו החידוש הגדול? האם הדרשן בא רק לקבוע שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם? הדבר ידוע. הוא בא לקבוע שיש איזשהו קשר בין הדברים בעולם, שיוסף נמצא בבית האסורים, הוא פרעו חולה, ובדיוק שר המשקים נמצא. כל קורא רואה את זה מהפסוקים, אין כאן שום חידוש. אבל מתוך הפסוקים אתה מגלה את זה. איך שלא יהיה, אנחנו רואים שחז"ל ראו כאן בכל אופן במילה מקץ מושג מרכזי, שבמהלך הדברים אנחנו נראה שהוא מהותי מאוד להבנת מכלול הפרשה כולה. לפני שנבין אותו, אני מבקש לעשות את אותו דבר בתחילתה של פרשת ויגש. שם דורש המדרש, ואני אקרא את המדרש לפני הפסוקים שנמצאים בראש העמוד משמאל, שם דורש המדרש שוב פסוק על ידי מילה מדריכה שנמצאת גם היא במקרה באיוב, והמדרש דורש כך: ויגש אליו יהודה, והפסוק הראשון שלנו, יהודה ניגש אל יוסף ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך באוזני אדוני כי כמוך כפרעה, וכך הלאה. ואז דורש המדרש כך: אחד באחד ייגשו. זה חצי ראשון של פסוק שנמצא מתחת למדרש הזה מאיוב. אחד באחד ייגשו ורוח לא יבוא ביניהם, ואין שום קשר שוב בין הפסוק הזה לבין העניין. איוב מדבר על כדור הארץ לפי חלק מהפרשנים, או על דברים אחרים. המדרש דורש כך: אחד באחד ייגשו, זה יהודה ויוסף. והפרשנים מדברים על זה שיהודה הוא אחד מיוחד שבשבטים, הוא גור אריה יהודה אחד למלוכה, ויוסף הוא האחד המיוחד מן הצד השני. ורוח לא יבוא ביניהם, אלו השבטים. אמרו השבטים, מלכים מתדיינים אלו עם אלו, אנו מה אכפת לנו? אז אפשר להסביר את מה אכפת לנו כאדישות מסוימת, או כלא כדאי לנו להתערב. מלכים מתדיינים אלו עם אלו, יוסף מתדיין עם יהודה, אנו לא ראויים להתערב. או מה אכפת לנו? הם כבר יגמרו לבד. והמדרש הזה בווריאציה אחרת נמצא גם הוא במדרש רבה, והוא עוסק באותה מילה מדריכה של ויגש, של השורש של לגשת, הפעם מפסוק בעמוס, ויגש אליו יהודה. זה המדרש הבא, אולי נראה לפני כן את הפסוק שמתחת למדרש: הנה ימים באים נאום השם, וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במשה חזרה. תיאור העתיד: והטיפו ההרים עפיף, וכל הגבעות תתמוגקנה. אז יש כאן לגשת, ואז לומדים: הנה ימים באים נאום השם, וניגש חורש וכולי. עכשיו המדרש, כמו מדרש אגדה רגיל, מתחיל לפרק מילה מילה לצורך הבנת הפסוק. חורש זה יהודה, בקוצר זה יוסף. אז וניגש חורש בקוצר זה ויגש אליו יהודה, שנאמר: והנה אנחנו מעלמים עלומים. אז אנחנו מעלמים עלומים, משהו של קוצר מזכיר להם כאן את יוסף. ודורך ענבים זה יהודה, דורך. כתוב אצל יהודה: כי דרכתי ליהודה קשת. יהודה הוא דורך, מה הקשר בין דורך ענבים לדורך בקשת? אבל שוב מילה מדריכה, ומוזר מאוד. במשה חזרה זה יוסף. כלומר, בעצם כל הפסוק הוא תקבולות של יוסף ויהודה. למה הוא משה חזרה? שמשך זרעו של אבי והורידו למצרים. כי דכתיב: בחבלי אדם אמשכם. ויוסף נקרא אדם בכמה פסוקים, אוהל שיכן באדם ויוסף, יש כמה פסוקים שכך לומדים עליו. ויטפו הרים עסיס, שזה מקביל לפסוק ויטיפו הרים עסיס כאן בהמשך, אלו השבטים. שוב, אמרו: מלכים מתדיינים אלו עם אלו, אנו מה אכפת לנו? מדרש כמו המדרש הקודם. ושוב, לפני שננסה להבין את תוכנו של המדרש הזה, נבין את הבעיה הפרשנית שנותנת לגיטימציה לדרשן להרחיק לכת למקומות שהוא מגיע. אני מבקש לטעון שכל המילה ויגש היא פשוט מיותרת. המילה ויגש מוזרה מאוד, והיות הפרשה על שמה גורם לדרשן להרגיש שיש כאן משהו מהותי להבנת המאורעות כולם. הפסוקים שלכוונה פתחתי בראש העמוד מסוף הפרשה שלנו מקט לתחילת ויגש קובעים כך: ויבוא יהודה ואחיו בית יוסף והוא עודנו שם ויתנו לפניו ארץ הזה, כאשר הם מגלים את התגלית הנוראית שאותו המשרת של יוסף מגלה שהגביע נמצא באמתחת בנימין. הם מגיעים ויאמר להם יוסף: מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני? ואז ויאמר יהודה, אם כן יהודה כבר פתח את הנאום: מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך, איננו עבדים לאדוני, גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו. ויאמר: חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי אבו, ואתם עלו לשלום אל אביכם. עכשיו, אם ההמשך הוא של יהודה, היה צריך להיות ויאמר, כי יש כאן דו-שיח שנפתח כבר, ופתאום הדו-שיח הזה מקבל דגש אחר לגמרי, והוא פותח בפרשה חדשה: ויגש אליו יהודה ויאמר: בי אדוני ידבר נא עבדך הדבר. מאין הוא ניגש? הוא הרי היה שם. אז את הגישה הזאת דרשו חז"ל בהרבה דרשות, אבל מה שהוביל אותם לדרוש הוא הבעיה הפרשנית שכרגע ראינו. הויגש הזה הוא בעצם משונה, כי על פניו התחילה פה שיחה שמעולם לא ראינו במקרא, שפתאום נעצרת באמצע, ואז מתארים שגיאוגרפית הייתה התקרבות גדולה יותר. לכן נרשה לעצמו הדרשן לחפש כאן מילה מדריכה כדי להבין מה רצתה כאן התורה בויגש. כלומר, גם פה וגם במקט, ובזה אני מסיים את החלק ההקדמה של הדברים, פשוט מבחינת ההבנה הלימודית של המדרש, אין כאן דרשנות סתם. יש כאן בעיה שהדרשן מנסה לפתור אותה באורח דרשני. אבל הבעיה היא בעיה פרשנית קלאסית שהפרשן הפשטן חייב להתמודד איתה, גם במקט וגם בויגש. ובשניהם הדרשן הלך רחוק. ולעניות דעתי, הדרשן מצא כאן מקום ללכת רחוק, לא רק מפני ששם הפרשות הוא מקץ וויגש, אלא מפני שלעניות דעתי, יש כאן בעצם הדרשות של הדרשן, הן במקץ והן בויגש, בירור של כל מה שמתרחש עכשיו, מהשלב של תחילת ממלכת יוסף במצרים ועד לשלב של המפגש עם האחים, הירידה של יעקב למצרים, הבנת כל החלק הזה האחרון של ספר בראשית. מה שאגב מוביל אותי לראות שיש קשר בין הדברים, הוא שפעמיים מופיע סיכום שהוא סיכום מוזר. בשני מקומות הוא מופיע באותה מילים, פעם אחת בסיום החלום, כלומר בסיום הפרשה שהתחילה בויהי מקץ שנתיים ימים, והפעם השנייה בסיום הפרשה שהתחילה בויגש, כאשר הכל נשמע בית פרעה, באו אחרי יוסף. בשתי הפעמים מתארת התורה את תגובת בית פרעה ואת תגובת מצרים. היא מתארת את תגובתם באותה לשון. הפעם הראשונה, מצד ימין, תחת לעמודה הימנית: ויטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו. זהו הסיום הידוע, כאשר יוסף סיים את הפתרון. ויאמר פרעה אל עבדיו: הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים. עוד נחזור לזה. אבל השאלה היא באמת, למה זה הוטב בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו? מה ראו ביוסף יותר מאשר ראו בכל החרטומים? הביטוי ויטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו מופיע עוד פעם אחת, אחת ויחידה, בסיום הפרשה שפותחת בויגש. והוא מופיע מתחת לזה בצד שמאל: יוסף גומר את המפגש עם אחיו, וינשק לכל אחיו, ויבק עליהם, ואחרי כן דיברו אחיו איתו, והכל נשמע בית פרעה לאמור, באו אחרי יוסף, ויטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו. כלומר, הדרשן בלי לגלות לנו כנראה ראה כאן תקבולת גם בסיום כל פרשה. זאת אומרת, תחילת הפרשות וסיומן, בשניהן יש משהו משונה, ובשני המקומות הפשטנים שואלים את אותה שאלה, מה הוצב פה בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו? בפעם השנייה השאלה יותר צועקת. מה הם כל כך שמחים שעכשיו מגיעים אליהם שבט שלם חדש? נמצא עם ברעב, מספיק יש להם משנה למלך, נער עברי שיצא מבית האסורים, הם עוד מעכלים את התופעה הזו, והנה מתברר שעכשיו הולך להגיע שבט שלם מארץ כנען, שהם בעצם אחרי יוסף. גילו את האחים העבודים של אותו נער עברי, עבד לשר הטבחים שיצא מן הבור, והעם שמח. פרשנים עדינים אגב שמו לב, כדאי להשוות בין הפסוקים, הפסוק שמסיים את מיקה, כתוב בו ויטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו. ובפסוק הבא כתוב ויטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו. זה מאוד מאוד הגיוני. זה ברור לחלוטין שבאופן פשוט זה לא גורם לשמחה במדינה. האחים של המשנה למלך מגיעים, וכל אחד יודע מה קורה בסוף הפרשה. בסוף הפרשה הם הופכים להיות בחברת אילי, שגרה בארץ גושן, שהיא החברה היחידה שלא מלאימים אצלה אדמות, שהיא לא מוכרת את אדמותיה, יש להם ייחוס מיוחד, וכל אחד צריך לחשוש לזה. וכל זאת זה טוב בעיני פרעה ובעיני עבדיו. השאלה הפרשנית קיימת גם בויטב הראשון, כי שם הרי השאלה הראשונית היא, איך באמת פרעה זיהה שזה טוב? למה פרעה העדיף את פתרונו של יוסף על כל הפתרונות האחרים? ועם פרעה, למה העדיפו כל עבדיו את הפתרון הזה על פי כל הפתרונות האחרים? אז תשובה מדינית יכולה להיות ברורה, כי הם, אם מאמינים ליוסף, אז הם שמחים מאוד שהוא עכשיו הולך להציל אותם בשבע שני הרעב. אבל יש כאן איזשהו דמיון חד מדי, ברור מדי, שאי אפשר לפתור אותו רק בכך. אני מבקש לראות את כל המכלול כולו כאחד, על ידי ראיית החלום של יוסף, של פרעה, פתרון החלום על ידי יוסף, וההבנה שיוסף מבקש לגלות, קודם כל בארץ מצרים, ואחר כך בינו לבין האחים. ההבנה הזאת לעניות דעתי היא זו שמבקש הדרשן בשני המדרשים להכניס לנו כמושג בסיסי להבנת כל הפרשות שלנו. נתחיל אם כן בחלום. פרעה חולם חלום. הוא רואה בחלומו שבע פרות, אחר כך עוד שבע פרות, שבעה שיבולים, אחר כך עוד שבעה שיבולים. בסיום החלום, הפסוקים מובאים מצד ימין, ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות, ויקץ פרעה והנה חלום. ויהי בבוקר ותפעם רוחו, וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה. מעניין מאוד שפרעה עצמו מספר את חלומו, ולא את חלומותיו. הוא מקיט, והנה חלום, ולא חלומות. הוא ראה שני חלומות, הוא נבהל ביניהם. כל הבירור של יוסף בעצם הוא על הישנות החלום, והוא מבקש לספר לכולם את חלומו. הרמב"ן אפילו מרחיק לכת בפשטנות מוחלטת לעניות דעתי ואומר ויקץ פרעה והנה חלום, הוא הקיץ והחליט שהחלום הוא אחד. כלומר, ויקץ פרעה זה לא ויקץ פרעה והנה הבוקר, כי הרי כתוב מיד אחרי זה ויהי בבוקר. זאת אומרת שכשהוא הקיץ זה עוד לא היה בוקר, כי הויהי בבוקר בא אחר כך. אם כן, הוא הקיץ וכבר לא יכל לישון כי נפעמה רוחו לפניהם, הוא כבר לא יכל להירדם בגין מה שקרה לו בחלומות האלו, והוא עצמו הגיע למסקנה שיש כאן חלום. אם קוראים את הפסוקים כך והם פשוטים ביותר כך, די ברור מה הוא לא מקבל בכל ההצעות האחרות. ואז זה בא לידי ביטוי בפסוק עצמו. ויאמר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי. ופותר אי אותו. סליחה, דילגתי על פסוק. ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חתומי מצרים לצורך חכמיהם, ויספר פרעה להם את חלומו. דילגתי על העיקר, ואין פותר אותם לפרעה. מה הפסוק ברור. הוא מספר את חלומו, ובפתרון אף אחד לא פותר אותם. הוא קורא ליוסף, ואומר לו, אגב, למה הוא קורא ליוסף? כי יוסף פתר שני חלומות, איש כחלומו פתר. וכדאי לזכור, זה יוסף שבגלל שני חלומות נקרא בעל החלומות, ונזרק לבור, ובגלל שני חלומות יוצא מן הבור, וכשהוא פירש את החלומות הראשונים אצל אבא בארץ כנען, הוא גם כן פירש אותם כדבר אחד. שהפעם השנייה של החלום, עם השמש ועם הירח, פשוט באה להדגיש. והוא ממשיך לחלום, רק אביו כועס עליו, ואביו שמר את הדבר יחד עם הכעס הזה. בעל החלומות נקרא עכשיו בתור בעל הפתרונות, כאשר הוא לא סתם חולם, הוא חולם כפול ומאחד חלומות. שר האופים, אגב, פנה אליו שיפתור לו את החלום, רק כאשר הוא הרגיש כי טוב פתר, לשר המשקים. כלומר, שר האופים פנה אליו לא יחד עם שר המשקים. שר המשקים ביקש ממנו לפתור את החלום. וירא שר האופים כי טוב פתר, אז הוא מחליט לנסות גם. אז זה כבר לא הולך. אבל הוא לא צריך לפתור שני חלומות יחד. פרעה מרגיש כאן חלום אחד, והוא פונה ליוסף ואומר לו, חלום חלמתי, ופותר אין אותו. שוב חלום ושוב אותו. ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. אתה יודע למצוא את המאחד, את המקשר. הפנייה, אגב, ואני שמעתי עליך לאמור, היא כאין פנייה למומחה. שמעתי שאתה מומחה לפתרון של חלומות. ואת זה יוסף מיד מתקן, ויען יוסף את פרעה לאמור בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. פרעה עוד לא מתייחס, וכאן הוא בכלל לא מתפעל, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו, ואולי אפילו לא מבין מה הקשר. אני מבקש ממך את חוכמתך. ויוסף אומר לו, הסוד שלי, ועוד מעט נבין שזה עיקר הנושא שלנו, הסוד שלי בפתרון חלומות הוא שאלוקים עונה את שלום פרעה. לא אלוקים יעזור לי לפתור, אלא אלוקים הוא גם זה שסידר את החלומות שלך. לכן אני יודע לראות את הקשר בינינו. וידבר פרעה אל יוסף בחלומי, הנני עומד על שפת היאור, ודילגתי פה בצילום על כל הפסוקים המפורסמים, ותבלנה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הטובות, ואומר אל החרטומים, ואין מגיד לי. חז"ל דורשים מיד, היו לי הרבה מגידים, אבל לא היה שום דבר שהתיישב על ליבי. החרטומים אומרים, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר, שבע התפרחיות אתה כובש, שבע התפרחיות כובשות אותך, הם מדינות, ממשלות. ומי שרואה את כל המדרשים בכל הווריאציות, חייב לדחות את הפרשנות שלא נראית משום מה, כאילו מה שפרעה לא נהנה מהחרטומים, זה שהם עסקו בעניינים פרטיים של פרעה ולא בנושא הכללי. לא יודע למה שבע התפרחיות אתה כובש, זה נקרא פרטי. אותם פרשנים במדרש טוענים ששבע התפרחיות אתה כובש זה כבודו של פרעה. למה זה כבודו ושבע שנייה טוב והרב זה לא כבודו? אני לא... יש פה משהו הרבה יותר עמוק. הרבה יותר עמוק שהוא לא מוצא אצל החרטומים. וכדאי לזכור, זאת אותה מצרים, וזה אולי אותו פרעה. פשוטו זה אותו פרעה. שעוד רגע קט, עוד כמה שנים טובות, כשישמע על ניסיון בכלל להזכיר אלוקים, הוא מיד יביא את האנטיתזה, את החרטומים. כלומר, לבוא במקום החרטומים, ולהציע חוכמה גדולה יותר מן החרטומים, זה סיכון לא קטן בבית פרעה. זה אותו בית פרעה של פרעה שמכחיש כל אלוהות בארץ. שמי השם אשר אשמע בקולו יאמר או על ידו אם זה אותו פרעה של שמו, או על ידי המלך החדש שיצא ממנו, זאת השלשלת שתטען אין אלוהים בארץ. והמפגש הראשון שלו עם הנער העברי הוא לא אלוקים יעזור לי, אלא פיל עדיין אני לא קיים. אתה מבקש את חוכמתי, אבל אין לי. יש לי את חוכמת השם שעוברת דרכי אליך. ואז הוא מתחיל כך. ויאמר יוסף אל פרעו, חלום פרעו אחד הוא. כך הוא פותח. ולפי ההסבר שאנחנו מבקשים לקבוע כאן, זה כל החידוש. א', יוסף מרגיש שיש כאן חלום אחד, ולא שניים. את אשר האלוהים עושה, הגיד לפרעה. שבע פרות הטובות שבע שנים אינה, שבע פרות הריקות הרעות אחריהן או לא אחריהן שבע שנים אינה. הוא הדבר אשר דיברתי אל פרעה, אשר האלוהים עושה, הראה את פרעה. שוב, פעם שלישית כבר. הכל זה את אשר האלוהים עושה, הראה את פרעה. הנה שבע שנים באות צבא גדול, וקמו שבע שני רעב אחריהן, ולא יוודע הצבא בארץ מפני הרעב ההוא, ועל הישנות החלום אל פרעה פעמיים, אתה רואה כאן שניים, אתה רואה כאן פעמיים, וזאת הבעיה שלך, כי נכון הדבר מעם האלוהים, וממהר האלוהים לעשותו. ואז עובר יוסף למה שכל הפרשנים שאלו, ואתה יאיר את פרעה איש נבון וחכם, וישיתהו על ארץ מצרים, ניס תמו ליועץ למלך, כך שואל פרספורנו במקום. איך הוא מעיד? השאלה כאן היא לא עניין של נימוס. עומדים שם כל חרטומיו, עומדים שם כל השרים. נמצא שם גם מן הסתם פוטיפר שהיה אצלו רק לא מזמן. יושב שם שר בית הסוהר, נמצא שם שר המשקים. והנער העברי מהבור עומד ובא עם תוכנית חומש כלכלית, מפורטת, את זה תעשה ואת זה לא תעשה, ויפקד איש נבון וחכם, וחלק מהפרשנים מרגישים שיש כאן כוונה מאוד מאוד מוגדרת. תראה איך אני נראה כבר לעניין הזה. איש נבון וחכם, כי כך הוא יקרא לו אחר כך. הנמצא איש נבון וחכם כמוך. ויוסף מרגיש חופשי לחלוטין לעשות את זה. ואין זה אלא מדבר פשוט אחד. יוסף פשוט מבין מה פרעה לא מצא. פרעה מחפש משהו שאותו יוסף הולך עכשיו לשדר. יוסף בא לקבוע שחלום פרעה אחד. עברית אחרת, ששבע שני הרעה ושבע שני הצבא הם שני דברים מחוברים. עברית אחרת, שאין רע בפני עצמו וטוב בפני עצמו, אלא העולם הוא מאוחד והוא מנוהל על ידי מערכת אחת שמנהלת את הכל. אין פירוד בעולם. פרעה קופץ בבוקר כי כל עולמו חרב. הוא מלך מלכי הפירוד בעולם, הוא המלך שטוען אין אלוהים בארץ, הוא האיש שלא יכול לראות לעולם אחדות, כי הוא האיש שרואה את היאור עם הכוח של היאור, ואת התלה עם הכוח של התלה, ואת הכבש עם הכוח של הכבש, ואת הצבע המנוגד עם הכוחות המנוגדים שבו. ופתאום אותו פרעה מרגיש ששני הדברים הם דבר אחד. שיש כאן בעצם חזרה על נושא אחד. ויש קשר בין הנושאים של הטוב והרע. כל תינוק מבין ששבע השיבולים המלאות מסמלות משהו טוב, ושבע השיבולים הריקות מסמלות משהו רע. לא צריך בשביל זה פותר חלומות גדול. מה שיוסף מברר לפרעה הוא דבר אחד, שהעולם הוא אחד, והמלך של העולם הוא אחד, והאלוהים יענה את שלום פרעה. ומה שהוא רואה דברים פעמיים, זה פשוט כי ממהר האלוהים לעשות את הדבר. ויוסף מוכרח להמשיך, מפני שהוא ממשיך בפתרון החלום, הוא לא מציע תוכנית חומש. תוכנית החומש היא חלק מן החלום. יוסף טוען לפרעה בחלומך ראית בעצם שיש כאן משהו שהוא מעפי לגמרי, וזה דבר חדש לפרו. האלוקים מבקש ממך, ואתה יכול לתקן בעולם. העולם לא כפוי עליך, אתה יכול לתקן בו. אתה במעשיך תוכל לנהל עולם או להחריב עולם. אם תדע לחבר בין הרע לטוב, אם תדע לראות גם את הרע כחלק מתהליך גדול, אם תדע להבין את מה שכל החיים שלי באו להסביר, אני יוסף מבית האסורים, שלא אתם מחרתם אותי הנה כי למחיה שלך אני אלוהים לפניכם, שיש רצף, שיש תהליך, שההיזרקות לבור היא חלק ממהלך ארוך, ושהיציאה ממנו היא חלק ממהלך, ושכל המערכת היא מהלך אחד, אתה תדע לחבר את שני הרעב עם שני הצבא. ולצורך זה אתה צריך להפקיד איש נבון וחכם. לא חכם בלבד כמו שיש לך הרבה חכמי מצרים וחרטומיה, אלא מישהו שיודע לחבר את הדברים ולהבין דבר מתוך דבר, ויודע להכניס את חוכמתו ובינתו יחד. ופרעה מגיע למסקנה הגדולה ביותר שיכלה להישמע בארץ מצרים. הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו. אחרי הודיע אותך אלוהים כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. שילוב כזה זה דבר שאני לא מכיר במצרים. ונגדיר את זה יותר עמוק. הדרשן קורא לזה כסם לחושך. פרעה יוצא מבית האסורים ומגיע לארמון, והוא מדהים את כולנו. יוסף יוצא מבית האסורים ומגיע לארמון והוא מדהים את כולנו. הוא מגיע נינוח לחלוטין, הוא מדבר כמו שר ותיק וזקן ורגיל, הוא מציע הצעות, והמעמד אני אמור להבהיל. ויוסף לא ירא מכלום. נער עברי. הדרגה הגבוהה ביותר שהוא הגיע אליה הייתה משרת בכיר אצל פוטיפר. אחר כך בבית סוהר. מגיע ויושב בארמון ומנהל מערכת. עם רמיזות, בלי רמיזות. פרעה בא לומר לו דבר אחד. בית האסורים כמו הארמון, כמו פוטיפר, כמו כל המהלכים, זה מהלך אחד ארוך. ולרע אין משמעות עצמית, ולבית האסורים אין משמעות עצמית. והאדם המאמין, כאשר הוא יודע לאחד את הדברים בעולם, הוא ממילא גם יודע להיות אופטימי, מפני שהוא יודע שלרע אין קיום בעצם. קץ שם לחושך פירושו שכשאיוב מדבר על בריאת העולם והוא רואה שלכסף יש מוצא ומקום יש לזהב, הוא רואה שלחושך אין קץ, יש סליחה קץ. יש תכלית, הוא לא דבר בר ישות עצמית, הוא עומד להסתיים. החושך הוא בעצם היעדר של אור. החושך הוא בעצם ריקנות מאור. החושך הוא לא דבר של ממש, ואת החושך אפשר לתקן. והאדם יכול לתקן את החושך. הבעיה של העבודה זרה, שבמצרים מתחילה בצורות שלה, היא אותה בעיה שכל הספרים עוסקים בה כל הזמן. הזוהר קורא לה עבודה זרה, היא פירודה. הפירוד הוא ראיית הכוחות הגדולים. יש כוחות בעולם, אבל הם מנוגדים זה לזה. והאל הזה לוחם באלה הזאת, והאלה הזאת לוחמת באלה הזאת, והאל הזה לוחם באל הזה, ולכן אין דבר כזה שאתה יכול לראות את הכל כדבר אחד מרוחק. יש כוח לרע, ויש כוח לטוב. יש כוח לשלילי, ויש כוח לחיובי. ויוסף מבקש לגלות שכל זה לא יתאחר. ואם אני יוצא מבית האסורים, זאת אומרת שזה קץ, כי היה פה משהו קבוע, ויש פה תוכנית, ויש פה מהלך, ויש קץ, והקץ הזה קשור לחלום שלך, ולחלום שלך גם כן יש תוכנית ויש מהלך, ולך יש מה לתקן בעולם. ואם תדע להצטייד בשנים הטובות, השנים הרעות יכולות עוד להיות השנים הטובות ביותר של מצרים. ואת זה מבקש יוסף לגלות לפרעה. שחלום פרעה אחד. פרעה מפחד לומר את זה. אבל זה מה שהוא מרגיש. הוא מרגיש חלום חלמתי, הוא פותר אין אותו, אבל הוא מפחד לומר שהחלום הוא אחד. כי הוא מפחד לקבוע שהרע והטוב מנוהלים על ידי אותה מערכת. שהרע והטוב מנוהלים על ידי אל אחד שמאחד את הכל יחד. וכשהוא קורא מהמציאות של בריאת חושך או בריאת רע, הרי שזה חלק מיצירת האור ועשיית השלום, וזה חלק ממהלך שלם. פרעה מפחד להודות שאותו זורע צדקות הוא גם בעל מלחמות, ואותו מצמיח הישועות הוא בעל המלחמות, ושהכל מחובר יחד. וזה יסוד שיוסף מגלה לפרעה. ולעניות דעתי, את זה גם גילו בויגש. יהודה מדבר עם יוסף. יוסף ויהודה, שני הניגודים הגדולים ביותר, נפרדו כאשר יוסף הציע את ההצעה הבאה לאחים. לכו ונמכרנו לישמעאלים, יהודה הציע את ההצעה הבאה, לכו ונמכרנו לישמעאלים ונראה מה יהיו חלומותיו. במילה הזו הוא נפרד מיוסף. במילה הזו הוא נפרד ואז הכל נגמר. וחלומותיו של יוסף וחלומותיו של פרעה וחלומותיהם של השרים הם אלה שבעצם גורמים עכשיו ליהודה להיפגש עם יוסף שוב. ויהודה נפגש עם יוסף, ושני מלאכים מדיינים אלו עם אלו. ובאמצע הדו-שיח שמתנהל כמו כל דו-שיח במקרא, וביומר, ביומר, נעצר הדו-שיח ואומר, בעצם האמירות כאן הן לא אמירות, אלא ויגש. יש כאן פגישה, יש כאן פגישה בין שני ניגודים שפתאום נפגשים. נבואת העתיד היא ההפטרה שלנו השבת, של קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולכל בית ישראל חבריו, וקח לך עץ אחד וכתוב עליו ליוסף ולכל בית ישראל חבריו, והקרב אותם אחד אל אחד, והיו לאחדים בידם. הויגש בא לגלות בעצם שהפירוד הגדול ביותר הזה בעצם הוא אחד. יש כאן שני מהלכים. בפרשת מקץ כולה אנחנו מגלים שבעצם המהלכים בעולם הם מובילים לנקודה אחת, והם נובעים מנקודה אחת, והם מתגלים בעולם כפרודות. במפגש בין האחים מתגלה שהפירודים בין האחים הם ביטויים של כוחות מנוגדים, שכשידעו להתגבר על הניגודים ביניהם, הם יוצרים מפגש. הם יוצרים פגישה בינם לבין עצמם. הם יוצרים אחדות מסוימת שהיא מהותית, ושהיא לא מתגלית כאשר זה מושך לכיוון הזה וזה מושך לכיוון הזה. אבל סופם של כל הניגודים האלו, שהם יתגלו כנקודה אחת. ויומר יוסף, ויומר יהודה, וכל אחד הולך לכיוון הפוך לגמרי מהשני. יוסף בעצם מציע ליהודה, אבי אבותיו של דוד מלך ישראל, להישאר כאן. הוא, סליחה, תחזור, בנימין יישאר כאן, אתה תחזור. יוסף בעצם מציע פה את ההצעה הקשה ביותר שיכלה להיות לישראל. בוא נפריד לחלוטין סוף סוף, בין בני לאה לבני רחל, בוא נשאיר את בני רחל כאן, לכו אתם לשם, ושתי תפיסות העולם שהתרחשו בבית יעקב התנתקו אחת ולתמיד סופית. ואתם עלו לשלום אל אביכם. האיש אשר נמצא הגביע בידו יהיה לי עבד, בנימין יישאר עם יוסף, ואתם עלו לשלום. יוסף מבקש להנציח את החיבוק שלו עם בנימין ולהשאיר אותו שם. ואת בני לאה להחזיר לשם ולנתק. לא מפני שהוא מבקש כאן, הוא עצמו אחר כך מראה במפגש הזה את מה שהוא בעצם רוצה. הוא רק מבטא עד לאן זה כמעט הגיע. זה בעצם הגיע עד לניתוק המוחלט. וכדאי אגב לזכור את הדברים לא רק ברמה המחשבתית שלהם, אפילו ברמה הפסיכולוגית הפשוטה שלהם. הדוברים לאורך כל הדרך הם ראובן, שמעון, לוי ויהודה. יששכר וזבולון אנחנו לא שומעים בכלל. גם לא את דן ונפתלי וגד ואשר, ועכשיו גם בנימין מצטרף ליוסף. ולא צריך להיות חכם גדול פשוט כדי להבין דבר אחד פשוט. אלו ארבעה ילדים ששמותיהם ניתנו להם על שם היות אימם שנועה, בגלל אימם של יוסף ובנימין. זו לא הייתה סתם שנאה, השמות שניתנו לילדים האלה זה על שם השנאה. ראובן נתנו כי ראה השם בעוניי, ולשמעון כי שמע השם כי שנועה, וללוי כי סוף סוף ילווה אישי, וליהודה אתה הפעם עודה את השם, ואז עמדה מלוי. יששכר וזבולון זה כבר מהדורה שנייה. זה כבר נושא אחר. זה כבר מצב אחר בבית. אלו בני שנועה כפשוטו. כמו שמופיע בפרשות בדברים על בני שנועה ובני אהובה. והפרקים והפסוקים מדגישים את זה בבירור. ויהב יעקב את רחל מלאה, ויהב גם את רחל, והוא אוהב יותר את רחל. והפסוקים חוזרים על זה כל הזמן. ולאה השנועה ובניה שהם בני השנועה גדלים בבית שרק בהבנה הזאת אפשר לקלוט את המתח האדיר שמתגלה אצל ראובן, כאשר הוא הולך לקחת את הדודאים בימי קציר חיטים, את ראובן הבא ומחליף את יצועי אביו, והמתח הזה ייזכר להם עד סוף הדרך. כשיברכו או לא יברכו את ראובן בפרשת ויחי, יזכירו לו את חיללת יצועי אביך. זה המתח בין יוסף ויהודה ילכו יחד, אז ממילא כל המציאות תתרחש כמאוחדת, ואת הדרך הזאת צריך לגלות כאן בפרשת ויגש. ואת כל זה מגלה התורה במילה אחת, שהיא מפסיקה את הדיאלוג של ויומר 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 ועוצרת את הכל, ואומרת בעצם בלי לדעת, יהודה ניגש אל יוסף, ויוסף ויהודה ניגשים זה לזה. הם מפסיקים את האמירות שאיתם הם כמעט הגיעו לניתוק מוחלט של בנימין איתי ואתם שם, ובלי לדעת בכלל ניגשים אחד לשני. ומהי ההצעה של יהודה? פשוטה. תחזיר את כולם הביתה. תשאיר כאן אותי ואותך. אני אשב במקומו. יוסף ויהודה יחד. ואת כולם כאן. תשאיר את הניגודים המוחלטים האלה, כאן יחד. ואני הפעם אהיה עבדך, יהיו שלבים שאתה תהיה עבדי. אני אהיה עבד תחת אדוני, במקומך. ופרשת ויגש מגלה שבעצם כל הניגודים הללו בסופם מובילים לנקודה אחת. בית פרעה וכל עבדיו שומעים פעמיים את הדבר הכי לא מצרי שהם יכלו לשמוע, שכוחות מנוגדים בעולם הם בסופו של דבר דברים שהמאחד את הכל מלמעלה רואה את המשותף שבהם, והם בעצם חלקים מתהליך. ובשני המקומות ויטב הדבר בעיני פרעה ובעיני עבדיו. זאת פילוסופיה חדשה שמצרים לא שמע עליה עליה. זאת הפילוסופיה שעל ידה יקיע פרעה מלך מצרים, לומר שם השם, ולומר על יוסף איש אשר רוח אלוהים. זאת פילוסופיה שממנה יצא משהו, שגם במצרים הרחוקה כל כך, יבינו את העניין המרכזי, הבסיסי, הראשוני הזה, שבעצם מלך, מלכי המלכים, מי שהוא השם אחד ושמו אחד, הוא מאחד בעצם את הכל. הוא מאחד בעצם את כל ההפכים. זוהי האנטיתזה הגדולה ביותר למצרים. ואת ההבנה הזאת מסביר יוסף למצרים. ובשני אלו עוסק המדרש בפתיחת הפרשה. הוא מחבר את הקץ ששם לחושך והוא מדמה את החושך ליצר הרע ולאבן ולאופל ולצל מוות מכאן, והוא מדבר מצד שני על יוסף בבית האסורים באותו מדרש, מפני שהוא רואה כאן מהלך אחד, מפני שהוא מבין את פרשת מקץ כאיזשהו קץ של תהליך שמתחיל ומסתיים, ובעצם הוא דבר אחד. ולכן הוא עוצר את פרשת ויגש וקובע, אחד באחד ייגשו זה יוסף ויהודה, אחד באחד ייגשו זה וניגש חורש וקוצר, ודורך הנביא ומשה חזרה. אלו שני כוחות מנוגדים, החורש והקוצר, הם עושים שתי פעולות אחרות, אבל השדה תסתיים רק כאשר שתי הפעולות האלה תתמלנה. ודורך הנביא מכאן ומשה חזרה מכאן, זה החורש שלפני הכל והקוצר של אחרי הכל. אילו שלבים? זה השלב של בית יוסף וזה השלב של בית יהודה, אבל השדה השלימה תתאחד רק כאשר החורש והקוצר יקשו יחד, ורק אז יפיפו ההרים עציף והגבעות יתמוגגו. זו בדיוק ההפטרה שבפסוקיה אנחנו חותמים את הדברים בסוף הדף: וידבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, טוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים בכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד, והיו לאחדים בידיך. ואז כאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אלה לך, ובני עמך לא מבינים איך זה מתאחד שני הדברים האלה, הרי כל כך הרבה שנים כל אחד מושך לכיוון שלו, יוסף לכיוון שלו ויהודה לכיוון שלו, איך יכול להיות ששני אלה כאן יחד? דבר עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חברה, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד. ורק אז לדבר עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים ועשיתי אותם לגוי אחד, ולא יהיו עוד בשני גויים, ולא ייחסו עוד בשתי ממלכות עוד, ולא יתאמרו עוד בגילוליהם ובשיקוציהם ובכל פשעיהם. אגב, הקבלה מעניינת, או הקשה, סליחה, מעניינת, של העבודה זרה מכאן, זה התפיסה של שתי ממלכות, של פירוט. שני הדברים הולכים יחד. גילוליהם ושיקוציהם, זה הולך יחד עם היותם נפרדים זה מזה, עם היותם משוקצים בעבודה זרה, בגילולים, בכוחות מנוגדים של אלילים בעולם, וביחד עם זה מן הצד השני הם גם שתי ממלכות. וזיהרתי אותם והיו לי לעם ואני אהיה להם אלוהים. נדמה לי לסיום הדברים שהדברים משתלבים מאוד מעניין עם הערה שהערנו כאשר הפקנו פעם מכיוון אחר לגמרי בפרשה, והערנו בחלום. פרו בחלום בראש העמוד מופיע: ויהי מקץ שנתיים ימים ופרו חולם והנה עומד על היאור. כלומר, כשהמספר המקראי בקודש מתאר מה קרה באמת, פרו עומד על היאור. כאשר הוא מתאר ליוסף, הוא מתאר לו בצד ימין בפסוקים למטה, לקראת סוף הקטע השני בפסוקים: וידבר פרו אל יוסף בחלומי, הנני עומד על שפת היאור. הוא לא רואה אותו עומד על היאור, אלא על שפת היאור. הזכרנו בזמנו דבר שמופיע בספרים, אני זוכר איפה הוא מופיע, שיש מי שראה בפסוק, קודם כל זה ברור שיש כאן משהו מעניין. אמנם יש מן הפרשנים מי שאומרים שאין הבדל, עומד על היאור זה כמו עומד אצל היאור, וענייני עומד על שפת היאור, אבל זה לא, אי אפשר לומר כך, בגלל שהמספר המקראי הבחין בין שני הפסוקים. בפשטות, עומד על היאור זה מה שפרוך עלם, אבל יוסף העברי הוא פחד להגיד כך, כי היאור הוא אלוהיו של פרעו. היאור הוא אלוהי מצרים, ופרעו רואה את עצמו עומד על הדבר הזה שנקרא אלוהי מצרים. פרעו עומד על היאור. פרעו רואה את החלום והוא רואה איך היאור נמצא, איך היאוריות הזאת, יאור לי ואני עשיתי לי משבר. ויוסף הוא מפחד לומר את זה. ולכן הוא אומר לו, הנני עומד על שפת היאור. וכשדוד המלך מתאר מה קרה כאן, הוא אומר פסוק מאוד נפלא: עדות בי יוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמע. הסבירות היא מסבל שכמו כפיו מידות העבורנה, בשרה קראת והחלפקה, אינך בסתרה, מפנך על מי מריבה. אז מה מי זה, עידה בך וכו'. מזמור של מחר. שפת לא ידעתי אשמה, זאת אותה שפת שאותה מחפש יוסף, ולא מבין מאיפה היא מגיעה. זה הולך להרוס לו את הפתרון. כי יוסף רוצה להסביר לפרעה שהוא פשוט עומד כבר סוף סוף על היאור, ושהחלום רומם אותו והעלה אותו למצב שהוא מעל היאור. את זה פרעה פחד לומר ליוסף, ואת זה יוסף לא שומע, ועל זה יוסף אומר, שפת לא ידעתי אשמע. אני חיפשתי את השפת ולא הבנתי מאיפה הוא בא. השפת הזה שנאמר הרס לי בעצם את כל התמונה, ובעצם לא עמדת על שפת שום יאור, אלא עמדת על היאור, על אותו היאור שאתה עצמך או בנך או בן בנך או כולכם יחד. תלכו שם שאנחנו נבוא להתחיל להכות אתכם בדם כדי להראות לכם מה בין אלוהי מצרים והשפטים שלו לבין אלוהי ישראל. זה היאור שבעצם עליו אתה עומד, אבל מחששך ממני אתה ממציא לחלום פרט אחד נוסף, שהוא שפתו של היאור. את הגמגמנות הזאת של פרעה חותם יוסף בהחלטה שחלום פרעה אחד, ושהאחד הזה הוא בעצם האנטיתזה למצריות המפלגת, המנגדת כוחות, הרואה את הכל ככוחות כוחות מנוגדים, וממילא לא יכולה בכלל לראות בעולם את השם המאחד את הכל. לא יכולה לראות מי הוא השם אשר אשמע בקולו. כל המערכת הזאת מבקשות אולי שמות, מבקשים שמות הפרשות מקץ כאן וויגש כאן, להעביר דרך דורשי המדרש בתחילת הפרשות.